Aquí.
יש שני סוגי סתימויות. בדרך כלל כשלומדים ספר, כשמעיינים, אז צריך כמובן להכיר את הרקע של הספר. את ההשוואה לתאריכים אחרים, לזמנים אחרים, למקורות המקבילים לתקופה הזאת. במה שנוגע להבנת הרקע של מגילת אסתר, הרקע ההיסטורי, הבעיה היא כבדה מאוד, מורכבת, ויש בה חוסר תיאום בין מקורות רבים. זה סוג אחד של סתימות, שגם לאחר כל הבירורים זה נשאר סתום. והחלק השני זה אישים סתומים. כל מיני אישים שאנחנו מכירים אותם, בחלקם אנחנו אפילו יודעים עליהם דברים, ואף על פי כן יש להם צד סתום, והסתימות הזאת כבר נכנסת לעומק דברי הפנים של המגילה. אז נלך קודם לחלק הראשון. את הפסוקים הראשונים במגילה על מלכות אחשוורוש כולם מכירים, אבל בעוד כמה מקומות במקרא, בספרים שהם בני אותה תקופה, גם נזכר המושג הזה, ולא מובאים כאן כולם. כתוב למשל בדניאל, בשנת אחת לדריווש בן אחשוורוש מזרע מדי אשר הומלך על מלכות כסדים. אז קודם כל, דבר שלא נזכר במגילה, של אחשוורוש היה בן, מאיזה אישה גם לא כתוב כאן. על כל פנים שם מדובר על, אמנם פרס ומדי, וכאן נזכר מזרע מדי, אבל כאן נכנס גורם נוסף, מלכות כסדים. מלכות כסדים היא המלכות הבבלית. מבחינת השטח הגיאוגרפי, כסדים זה בערך המלוכה שמסתרת בדרום עיראק של היום. ולעומת זאת, מלכות פרס, אנחנו מכירים, זה איראן של היום. אז הבבלים הם שכבשו את ירושלים, הם שהחריבו את הבית, ואחרי 70 שנה או משהו כגון זה, אז עברה נקודת הכובד מזרחה יותר לפרס. וזה מה שכתוב כאן, בשנת אחת למולכו אני דניאל, בינותי בספרים מספר השנים אשר היה דבר השם מלרמיה הנביא למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. אז כאן גם הצד של התאריך נכנס באיזו צורה מעניינת, והוא שדריווש בן אחשוורוש באיזה מקום שהוא מתחכך במלות 70 שנה לחורבן. וצריך היה להתבונן בזה, צריך היה להבין את הסיום של התאריך הזה. מקום נוסף כתוב בעזרה וסוחרים עליהם יועצים, הרי אחרי שכורש נתן את הרשות לבנות את הבניין, אז באה המלשינות, והבניין הושג באמצע, וכאן יש הדים למלשינות הזאת, אנחנו עוד עתידים לראות איך יש לדבר הזה גם ביטוי באישים של המגילה. אבל כאן כתוב על המלשינות בכללה, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. לא כתוב כאן מה קרה בין כורש לבין דריווש. עכשיו יש פסוק נוסף שגם הוא בעייתי, הוא במלכות אחשוורוש. אז השאלה היא, מלכות אחשוורוש נכנסת בין כורש לבין דריווש? הרי למעלה כתוב שדריווש היה בנו של אחשוורוש. על כל פנים, במלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ועכשיו יש עוד פונקציה. ובימי ארתחשסתא. מה זה ארתחשסתא? איך הוא נכנס פה בתמונה? הוא חופף לאחשוורוש? איך הוא נכנס בסדר שבין כורש לבין דריווש? על כל פנים, כתוב פה אפילו את הסופרים ואת הכותבים. כתב בשלם מתרדת, אבל בשאר גמרדן, כתוב ארמית ומתורגן ארמית. רחום בעל תה ושמשי, שמשי, ספרה, כתבו איגדר אחת על ירושלים להרתחיל הסתמל קטנר. בסדר. בדניאל פרק י' א', משם הציטוט של דברי רש"י מבן עזרא, יש ניסוחים של הבעיה. ואני בשנת אחת לדריווש המדי, בנפול מלכות בבל, והתחילה ממשלת מדי ופרס, והיו מבקשים שרי מעלה, שרי מדי ופרס מעט המקום להכביד עול ממשלת אימתם עליכם, אני גבריאל עמדתי למחזיק ולמעוז במיכאל שרחם. הנה עוד שלושה מלאכים, רזל אמרו בסדר, עולם זה קורש והחשברוש מדריווש שבנה הבית, ומה תלמוד לומר רביעי כפי שכתוב שם בדריאל, רביעי למדי. אבל בספר יוסף בן גוריון זה יוסיפון, כתוב שהיה לו בן לקורש שמלך תחתיו לפני מלוך החשברוש ובום מובה. טוב, אז יש פה עוד איזה גורם, ועובדה שרש"י ראה צורך להביא מקור נוסף, לא כפי חז"ל, ולהוסיף עוד איזה נתון למבוכה הזאת. וכאין זה באבן עזרא, שוב לא יקרא את כולו, ואתה אמר הגאון כי מלכי מדי ופרס אברה סעדיה הם דלת, ואלם דריווש המדי וקורש הפרסי, גם אחשוורוש ודריווש הפרסי שהרגו אלכסנדרוס, זה אנחנו כן מכירים מההיסטוריה הכללית על המאבק בין דריווש לבין אלכסנדר. ופירוש הנה עוד שלושה מלכים עם קורש, ויהיה פירוש ברביעי שלו דריווש הפרסי, הוא רביעי לדריווש המדי, כי זאת הנבואה הייתה בשנת שלוש לקורש הפרסי. ורבי משה הכהן הספרדי אמר, כי וו מלכים היו, האחד דריווש הזקן הוא המדי, והשני קורש הפרסי, והגים על אחשוורוש, והדלת הרשע אחתסתא, שציווה שלא תיבנה עיר הקודש, והחמישי הוא דריווש הפרסי שציווה לבנות הבית, והשישי הוא הפרשה עשרה שהרגו אלכסנדר. הוא שאלה עזרא גם נחמיה בימיו כאשר הוא כתוב. טוב, גם כאן כמובן נכנסת הבעיה, וזה כמובן קשור לשאלות נוספות, מה היה המצב בירושלים בזמן מלוכת אסתר? וכמובן שאלה מאוד מעניינת. מדוע אסתר לא הפעילה את השפעתה להיטיב את המצב בירושלים? אבל זה גוף השאלה, מה היה המצב בירושלים? הבניין הושלם? הבניין הוצג באמצע? זה היה ביני לביני? איך העניין הזה נכנס פה? בסדר, עוד מבוכה בעניין הזה. ולפי דעתי, וכאן אבן עזרא קבע דעתו שלו, יהיה הפירוש שאינה עוד שלושה מלאכים והרביעי לא יספר, לא יספור עמם קורש, כי הכתוב עוד שהם עתידים להיות ויש לעיתון עליו. טוב, המבוכה הגדולה. הגאון הרגיש כמובן בכל השאלות האלה, ויש בגרא ככה, הוא חש בראש. מה זה הכוונה? הוא חש בראש. מפני שהיה חש בראש אחר. והוא אבי דריווש המדי הראשון, כמו שכתב דניאל בשנת אחת לדריווש מלך אחשוורוש מזרע מדי. וגם הוא מהלך, כי לעולם היו מלכי מדי. אך מה שחושבים, דיינו שמחשבים, בית מלכי מדי ופרס, שמלכו על כל העולם, ואותם לא היו אלא שתיים, אבל אחשוורוש, אבי דריווש, לא מלך אלא על פרס ומדי לבד. דריווש התחיל המלוכה על כל העולם, לכן כתב כאן הוא אחשוורוש המולך מהודו, שאחשוורוש הראשון לא מלך אלא על פרס ומדי לבד. נתון נוסף לכל המבוכה כאן, ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסת המלך פרס עזרא בן שריה בן עזריה בן חלקיה, והוא המלך הזה שאיתו עזרא מנהל את המשא ומתן וכו'. וזה פרשה יונה שתיבן אשר נתן המלך ארתחשסת לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות השם וחוקיו על ישראל. אז זה כתב המלבים, לדעת רש"י, על פי חז"ל ודריווש הנזכר למעלה, והייתה עליית עזרא שנה אחר הבניין. זאת אומרת, רובבל הוא הניח את היסודות ואחר כך בא עזרא. ולדעת הרזה היה מלך אחר שמלך אחר דריווש. וכן כתב הרד"ק בסוף חגי. ולפי זה עלה עזרא זמן רב אחרי זה. ויש בזה דעות רבות ואי אפשר להכריע. בסדר. אז המלבי פתר אותנו מכל הדברים האלה שהוא אמר מראש אי אפשר להסתדר ולתאם את כל השיטות האלה ביחד. וכמובן שבתוך כל הנתונים הללו יש גם הדברים הללו של הגמרא בראש השנה דף ג', ואנחנו מכירים את הניסוח הזה, אבל אנחנו מכירים את זה מסוגיה שאנחנו עומדים בה. כשאומרים על אחד מה שאנחנו קראנו עיבוי האישיות, אומרים על פלוני שהוא זה, הוא זה, הוא זה. אנחנו שאלנו האם זה ממש זהות ביולוגית או שיש כאן נתונים אחרים. בגמרא כתוב תנא, הוא קורש, הוא דריווש, הוא התחשסת. מה פרוש? הרי ברגע זה כתוב שדריווש הוא אישיות אחרת מאשר כורש, שלא לדבר שאולי הוא הנכד שלו. ומפורש כתוב בכל הרי הגמרא כשאמרה את הברייתא הזאת תנא, היא ידעה את כל הפסוקים הללו שמופיעים בדניאל, בעזרא, בכל המקומות האלה. אז מה פשט? הוא עוד יכול לשאול, טוב, אנחנו שומעים כורש שמלך כשר היה. אנחנו שומעים, היפוך האותיו של כורש זה כשר, בסדר. ארתחשסת על שם מלכותו. ומה שמו עוד דריווש שמו. אז איך פשוט מסתדרים פשט בגמרא הזאת? אז באמת לא מסתדרים. אז יש פה כמה נתונים חיצוניים. ארתחשסת כנראה הוא מלך פרס הראשון שמלך בשנים, גם על זה יש דיון. מלך זה היה אחד מבניו של המלך אחשוורוש הראשון. בעקבות הגרא, כנראה אחשוורוש של מגילת אסתר, הוא משל בממלכת פרס במשך שנים רבות. בתולדות פרס אינו נחשב כמושל חזק, אבל נראה שניסה בהסחה להשמש בתחבולות ובדיפלומטיה, כדי לחזק את שלטונו וממלכתו. ייתכן שגם עזרתו ליהודים הייתה קשורה במדיניותו הכללית. נושא זה קשור בבעיה הסבוכה של היחסים שבין מלכי פרס והשתקפותם במקרא ובדברי חז"ל. בבעיה זו כבר דנו ראשונים ואחרונים לפירושי רש"י ובן עזרא שראינו, ששניהם דנים בבעיה זו. ומכל מקום ברור שאותם מלכים עצמם קרויים כפי הנראה גם במקרא בשמות שונים. נותב לזה יוחסו דברים ומראות למלכים אחדים. הן משום הכפילות בשמות המלכים וכמה מלכים באותו שם עצמו טוענים לכתר המלוכה ועוד. והן משום שלעיתים היה לו יורש העשר מעמד שלטוני מוכר ואף הוא היה נחשב כמלך. השאלה כיצד דבין את דברי דניאל על ארבע מלכי פרס, כלומר מאיזה תקופה הם נמנים, גרמה כנראה לראשית הסיבור בבעיה זו. ברגע מסדר עולם הגרסה על 200 שנות שלטון פרס. וזה סיפור בפני עצמו. סיכומם של הדברים, בגמרא שאותו המלך יכול להיקרא בכמה שמות או כינויים, וכנראה גם ההפך, שמלכים אדירים נקראים באותם שמות וכינויים, יהיה איפה הדרך אחת ליישב את המקראות כולם, דהיינו למעשה אתה לא יכול לומר בדיוק מפני שיש אותו מלך שמשמש בכמה צורות. בסדר. ונראה שנסמכת דעה זו הלשון הכתוב מטעם כורש ודריווש וארתחשסת על מלך פרס, שכיוון שלא נאמר מלכי פרס אלא מלך פרס, למלך אחד ודאי מתכוון הכתוב, כך יש גם בתוספות שם. ולכל הדעות, גם כורש, גם דריווש וגם ארתחשסת, הם שמם של שני מלכים לפחות, אלא שבא לומר שאותו מלך שבימיו ניתנה הרשות לבנות את המקדש מכונה בשלושה שמות אלו. קצת חתיכת הסבר בדבר הזה. על כל פנים, אם אנחנו מבקשים לומר דברים ברורים על הרקע ההיסטורי של מגילת אסתר, אנחנו מדשדשים בחושך. אי אפשר לדעת בדיוק מתי זה קרה, כי אנחנו לא יכולים לזהות את המלך. הנתונים הם לא ברורים בהתייחס גם למקורות אחרים בתנ"ך, וגם חז"ל, גם הראשונים, עברו פה כמה מהלכים. סך הכל סתום ונשאר סתום. אלא שיש פה גרעין אחד של דבר, וזה מה שגם רש"י וגם האחרונים, למעשה זה כתוב גם במקרא, כשמקשרים את השושלות הללו למצב של ירושלים. כשרש"י פתר בדניאל ואמר שבאיזה מקום שהוא, הם מבקשים להכביד את עול מלכותם בממשלת זה, וזה התחיל דבר חדש, אז הוא רמז פה לאיזה דבר שקרה פה. וזה תואם נתונים אחרים שיש בחז"ל, גם בקשר לסתום אחר. וזה לא למלך, אלא למלכה. רבי יונתן פתח לה פיתחה להי פרשת המחה. וקמתי עליהם נאום השם צבאות, והכרעתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאום השם. זוהי נבואת פורענות שמופיעה בישעיהו על בבל. בפרק כולו מסופר על עלייתה וגדולתה של בבל נבוכדנצר, והוא יעשה איתם חשבון ואז יחסה להם. ומה הוא יחית להם? שם ושאר ונין ונכד. מה טיב האסון הזה שיבוא על, על בבל? שם זה הכתב, ושאר זה הלשון, וגם את זה ייקח מהם. ונין זה מלכות, ונכד זו ושתי. ובהמשך הגמרא כתוב, ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר הרשע ששרף בפילת בית השם. מה שם דורשת? אם הייתה נכדה של נבוכדנצר. נכד, זה מה ש... נכד בהוראה של דור שלישי. זאת אומרת, הגמרא הזאת כבר מכניסה לנו קצת סדר, אגב, שהיא פותרת סתום אחד. מי זאת ושתי? ושתי היא מלכה. כל מה שאתה יכול לומר עליה, שזמן מסוים היא הייתה אשתו של אחשוורוש. אפשר לנו אפילו בסתר הלב, יש לנו איזו סימפתיה אליה. היא נהגה אצילות בעצמה, שמרה על כבודה. בסדר? מה היה פה? מי היה פה? כמעט היינו שואלים, רגע, ולמה גוי המסכנה הזאת חייבת מוות? מכיוון שהיא שמרה על כבודה הנשי, אז לכן מה? כאן הגמרא פותחת פרספקטיבה חדשה לגמרי. היא אומרת שהיא נכדתו של נבוכדנצר. היא נכנסת בתוך מארג גדול ומלא של חשבונות כלליים של הנהגה, של מלכות האור, מעבירה מלכות אחרת, וביחס לישראל, ביחס למקדש וביחס לכיבוש של ירושלים. אז יש לנו פה איפה? טיפול בסתימות אחת, שקודם כל היא גם מספקת לנו נתונים ביוגרפיים נקודתיים על ושתי זאת, אבל אגב הדבר הזה, אנחנו שומעים עוד יסוד חדש בהנהגה הזאת, של חשבונות גלובליים, אוניברסליים, ביחס לישראל. כמעט הייתי אומר שמאמר חז"ל, שספינה שבאה מאספמיה לגליה בשביל ישראל, היא באה הנה. זאת אומרת, יש פה כורש, דריה ואשכול, אלה שניהלו את כל הקרבות הללו, הם בוודאי לא ידעו שיש נבואה כזאת. אולי על בניית הבית הכורש שמע מהגולים. אבל כשהם ניהלו את הקרבות עם הבבלים, הם לא עשו חשבונות שמימיים, עשו את החשבונות שלהם. אבל הנביא, בפרספקטיבה שהוא פותח, עושה את החשבון הזה. אבל לפני זה הרי כתוב, פתח לפיתך להי פרשתה. הוא פתח פתח לפרשה הזאת מהפסוק בישעיהו. רוצה לומר פשט, כך אומר רש"י, פתח לפיתך, כשהיה רוצה לדרוש בהגדת פורים, היה מתחיל לדרוש במקרא הזה. הנושא של הסליחה היה פורים. הוא רצה לדבר על פורים. והוא פתר בפסוק בבבל, בפסוק בישעיהו. אלא, דברי רש"י אלה אמורים בראשיתו של עניין ארוך מאוד, סוגיה גדולה שם בגמרא במגילה, שמקבילים שלה מופיעים גם במדרש מגילת אסתר, ושם יש עשרות של פתיחתות. כלוי ניפתח מכאן, אלמוי ניפתח מכאן. זאת אומרת, כל אחד מהמוראים שביקש לדרוש בפרשה הזאת, התחיל בפסוק. והוא שלשל והסביר את הפסוק שזה מגיע לעניין הזה. מה הטיבה של הפתיחה הזאת? האמת היא, שאנחנו מכירים דברים דומים לזה באיכה, למשל, תפתד איכה רבה. יש בעוד כמה וכמה מקומות. וההסבר צריך להיות בפשטות גמורה, למעשה זה תופעה שאנחנו מכירים גם היום אצל חכמים דורשים. יש לו נושא שעליו הוא רוצה לדבר. והוא פותח בפסוק ממקום אחר. יש בזה אפילו, הייתי אומר, איזה צד רטורי. כולם יודעים שהנושא הוא נניח אספד על נפטר על מועיל. כולם יודעים שהוא פותח במסיבת חתונה. והוא פותח בפסוק שהוא מפתיע אותך, זה בכלל לא קשור לעניין. והוא מסביר את הפסוק הזה, ומתוך הדבר הזה הוא משלשל ומגיע אל הנושא הנדון. אז כך מופיע הביטוי, פתח לפתח. הוא פתח את הפתח לעניין הזה, כך הוא פתח את דבריו. זה הצד הטכני חיצוני של הדבר הזה. ואז ממילא הוא מגיע למי ונכד וכו'. אז כתוב אמר שם, נים זה מלכות, פירש רש"י לשון ממלכה. ויש לפרשו מלשון בן ממש. כי מבני בלשצר ואילך נחרט בנו של נבוכדנצר, נחרטה מלכות בבל, ואמר ונכד זו ושתי שהייתה בת בלשצר, שגם ממנה נחרט. מלכותה. אלא שבמהר"ל, ויש למהר"ל ספר שלם על ענייני פורים, שהוא מפרש גם מושגים במגילה כמעט על הסדר, וגם מתייחס לדרשנות של הגמרא על פסוקי המגילה, וזה הספר אור חדש, ששם כתוב כך. פירוש, רבי יונתן פתח לפתחה מאחה, כלומר, יש ללמוד מן המגילה הזאת דרכי השם יתברך, איך משלם לרשעים ולהבידם לגמרי, כמו שנעשה לנבוכת נצר שהוא מלך בבל, שהשם יתברך גזר על בבל ועל מלכות בבל כיליון על מה שעשו שיחיבו בית המקדש. ובמגילה הזאת נזכר הכיליון שנעשה בהם, שהיה השם יתברך מאבד את ושתי שיבת נבוכת נצר. אז גם המהר"ל, כשהוא אמר פתח לפתחה, אמר, זה לא פסוק במקום בלבד. הוא פתח לפתחה, הוא אמר, בואו נלמד את זה כסוגיה, נלמד את זה כיסוד גדול. ונשאל, מה הלקח העולה מתוך הדברים? והוא, שהקדוש ברוך הוא, יש לו חשבון היסטורי ארוך, אז פתח לפתחה, זאת אומרת, הוא מבקש לראות את הדבר בפנורמה הגדולה ביותר, ולראות שהקדוש ברוך הוא מוביל את כל הממלכות והאימפריות, בצורה נקודתית, היא החיסול של ושתי המייצגת את מלכות בבל בנושא שאנחנו אומרים. אלא שהמהר"ל יהיה גם בדרשה על פרטיה, ומה שאמר נין זה מלכות, פירוש. המלכות נקרא נין של אומה. למה? בלשון בן. למעשה נין בהוראה המדויקת בשפה העברית, הכוונה לבן, אם תזכור לי ולנני ולנכדי. תרגם מאונטלוס, לי ולברי ולבר ברי. נין זה בן. אז הוא אומר, למה, אם כך, אם נין הוא בן, למה זה מלכות? כי המלכות יוצאת מהאומה, כמו הבן שהוא יוצא מן האב. ויש פה אפילו איזו חשיבה במדע האזרחות. והן האומה יוצאת מן המלך. וכמו שאמר הכתוב, וזה הוא למעשה נוגע להשקפות שהיו רווחות באירופה, בזמנו של המהר"ל, על מעמדו של המלך לעומת העם. האם המלך הוא הכל והעם יוצא ממנו, כפי שאותם מלכים אבסולוטיים דיברו על כך, הוא אמר, זה לא כך. כמו שאמר הכתוב, שום תמצים אליך המלך מקרב אחיך, שיהיה המלך שלך יוצא מקרב העם. זה ככה, מן הצד, החשיבה המדינית של המהר"ל. כמו שיוצא הבן מקרב האב, וגם הדברים האלו יש להבין מאוד. זאת אומרת, גם הידיעה הזאת שאני אומר פה באגב, נין זה מלכות, זה תלות של המלך בעם, כמו תלות של הבן באב. וכאן כמובן נגזרים כמה כללים בהנהגת המלכות, אבל זה לא דרך המלך שלנו. ומה שאמר בנכד זה ושתי פירוש, לא זו בלבד שיהיה מאבד מהם המלכות, אלא אף זה שלא יהיה להם צירוף אל המלכות כלל. הרי המלך הוא גוף המלכות. המלכה היא נספחת למלך, היא צירוף. כי ושתי שהיא מלכה אין לה מלכות בעצמה, רק היא אשת המלך, ויש לה צירוף אל המלך. וזה נקרא נכד. היחס בין הנכד לבין הסבא הוא רחוק יותר מאשר בין סבא לאבא, כי זה בן ממש, וזה כבר מה שמצטרף אליו מכוח זה. מדויקים מאוד דברי המהר"ל. איך לפרש, ככה גמרא, איך לפרש את העיקרון של נין זה מלכות ונכד זה ושתי בהוראה של הצטרפות לדבר הזה. כמו שאמרנו, כי המלכות נקרא נין ונכד מפני שהמלכות יוצא מקרב האב. אבל חוץ מהמתיקות שבדקדקנות בדברי חז"ל פה, במושגים האלה, אתה שומע את האופק הרחב שהוא פותח על הנהגה של חילופי ממלכות. האדמו"ר, בעל בני יששכר, שכתב עוד כמה וכמה ספרים בענייני הלכה וגם מחשבה, כתב פירוש על מסכת מגילה. לפנינו הספר ריח דודאים הוא פירוש גם יסודות בהלכה וגם יסודות בהגות על סדר הדפים. והי במייחס מראש אמר המלאבי וכו', הנה חז"ל במחילתין העריכו בדבריהם בפרישת המגילה הזאת, בפירוש המגילה הזאת, אולי בפריסת המגילה הזאת, וכל חד פתח לפתחה לאי פרשתה כדרך המדרש. ולא עשו כן בשערי המקראות. זאת אומרת, אנחנו לא מכירים תופעות רבות, בוודאי לא בשס, שיש רשימה של דפים ארוכים, מי שעושה קצת במסכת מגילה, ולראות, פתח לה מפה, פתח לה מפה, פתח לה מפה. למה דווקא הפופה הזה? והוא, להיות הנס ההוא, שקרה בפורים, נס ממוצע בין הניסים, נגלים ונסתרים. אי אפשר לומר שזה נס גלוי ממש, ואי אפשר לומר שזה נס נסתר ממש. והנה היה למראות, אין נס נסתר, ואף על פגן היו בו עניינים נגלים. כי היו פה עניינים מגלים בפועל, שהשתדלו דיפלומטים וכו'. על כן עשהו לזיכרון לדורות, להורות ולידע ולהודיע ולהיוודע, שגם הניסים נסתרים בטבע הם הכל בכוח המשגיח יכול, על כן תעשו חזל את המגילה הזאת וגילו נסתרות להראות שהכל הוא הנגלה בין הדבר. זאת אומרת, הוא התכוון לומר שהעובדה שיש פה רשימה ארוכה של פתיחתות, זה משהו הנובע מעצם עניינה של המגילה, שהיא דבר ממוצע. אתה חש בסגנון, אתה חש בהרצאת הדברים, שיש פה איזה מרקם של דברים שהם יותר מן הטבע, ואתה לא יכול לשים את הנקודה בדיוק, איפה פה משהו לטבע, הכל נקרא לך טימי. אז זה דבר, אז לכן חזל אמרו, בוא אני אפתח לך פתח, בוא אני אפתור לך את החידה. הפתרונות של חזל, שכלולים באותה רשימה, זה פתח מפה, זה פתח פה, זה. למה כל כך הרבה פתיחות? כי צריך פה לפתוח. צריך פה לפקוח את העיניים, וצריך להבין, לדעת לקרוא את מעשה החידות הזה. פורים אצל רב צודק, זה כבר סוגיה גדולה בפני עצמה. עשרות ספרים כתב היהודי הזה, רבי צדוק הכהן, והרבה הרבה מתוך הספרים הללו, בין שהם באים על דרך ההזדמן, בין שהם באים מישר, יש בהם ענייני פורים. תקנת השבים זה ספר שעיקר עניינו זה באותם מימרות, בסוף מסרת יומה, על מעלת בעלי תשובה. אבל בתוך הדברים יש הקטע הזה, פתח לפית חלאי פרשת עדה הכוונה, שאותו מאמר הוא פתח פתוח לשורש כל עניין פרשת המגילה. היסוד הוא, יש לפנינו את המגילה, וכל אחד תוקף אותה, וכל אחד מן המוראים דן בה, וכל אחד מן המוראים מפרש אותה מפתח אחר. כולם יגיעו לבסוף לעקרונות. השאלה היא איפה אתה מגלה, איפה הנקודה שבעזרתה אתה יכול את הדבר הזה לפרש. זאת אומרת, כך המצולק מפרש את הסגנון הזה, פתח לפתחה. למה הוא פתח פתח? לא רק לדרשה שלו, הוא פתח פתח לסוגיה שבדבר. וממילא יש פה יסוד גדול. למאמר המוסגר אני אומר, בתקופה הרבה יותר מאוחרת, סמוכה לימינו, אתה יכול לראות את זה אצל השפת אמת. השפת אמת אמר דברי תורה 35 שנה, ואפילו רק בראייה טכנית של ראשי המאמרים בפרשה, אתה יכול לראות כמעט כל שנה, מתפרש למד ה' עד תפרש סמכי, מתפרש למד א' עד תפרש סמכי, הוא פתח כמעט כל שבת באותו פסוק שפתח בשנה שעברה. מדוע? כי זה היה הפתח שלו לפרשה. כי יש לו עמדה בדבר הזה, והעמדה שלו נגזרת מן נקודת המוצא הזאת. אז הוא הלך בשנה מסוימת, דיום נדמיין לעצמנו, הלך בתוך המחילה הזאת, הגיע למחילה, חידש מה חידש, גמר, ולכו ברכת המזון, יש כבר פרשה חדשה. שנה הבאה, הוא נכנס לאותה פרשה, הגיע עד סוף אותה מחילה, והמשיך לחפור הלאה, ועוד פעם, פתח לפתחה, היה לו הפתח בדבר הזה. אותם המוראים שדרשו, הם לא דרשו חד שנתי. כל שנה היא הגיעה לדרוש במגילת פורים, תפס את זה וגם שם חידש, וגם שם חידש. דיינו, זה מה שרב צודק אומר, הוא פתח לשורש כל העניין. כולם רוצים להגיע לשורש, אבל כל אחד תוקף את זה על פי הסתכלות, על פי נקודת מוצא מיוחדת לו. לא. על כל פנים, זה שוב במאמר המוגדר, העניינים הללו של הפתיחתו. אז מה אמרנו? שהפתיחה הזאת מספרת לנו שבשתי הייתה מיוחסת. נקרא גם בפרקי דרב לזר. רב שמעון אומר, מנהגן של מלכי מדי שהיו אוכלים ושותים, היו מביאים לנשיהם, משחקות ומרקדות לפניהם. אנחנו הרי לא כל כך רחוקים מהידיעה על תופעות כגון אלה.
כדי לראות ביופי תוארה, וכשנכנס היין בלבו של אחשוורוש, ביקש לעשות כן לבשתי, ובת מלכים הייתה. כאן אתה שומע שאותם נשים שהיו משחקות במדבר, היו נשים זולות. אבל מי שגדלה בבית אריסטוקרטי, לא קיבלה עליה לעשות כן. אחרי שרדל, בת מלכים הייתה ביתו של בלשצר מלך בבל, כמו שאמרו במגילה, ונכד זו ושתי. ובילקוט אסתר, שבאותו לילה שנהרג בלשצר, ומלך דריאביש, והיה מסב דריאביש במקום שהיה דרך בלשצר לשבת, רצה, ושתי שהייתה נערה קטנה בשביל תרבוריה בין המסובים לחיקו של דריאביש, תשתה מאומה, הייתה פלישה, לא ידע, היא חשבה שהסבא שלה יושב על הכיסא, שכסבורה אביה היא. וכתוצאה מהסיפור הזה, היא סייעה לאחש בראש בנו. וזה שנאמר ותמיין המלכה ושתי, שמפני זה נענה, מאיפה היה לה עוד הזה, שהייתה בת מלאכים תחילה, קודם שהיא נסתה אחש בראש. אנחנו עוד מעט נראה, בגמרה, גם על המתח שהיה ביניהם. ויקצוף המלך מאוד מחמתו בערה בו.